נחזור רגע לפסוקים. אמרנו, אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו, כי תועבת אדוני נלוז ואת ישרים סודו, מהרת אדוני בבית רשע ונווה צדיקים יברך. אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. תודה רבה, תחילה. מרים קלון. הרחנו להבין פה את המשמעות של הדברים, היחס בין הצדיק לרשע, מעין סיכום של הפרק שעוסק במשמעות, משמעות לימוד תורה, הערך של תורה, שבסיכומו של דבר, אדם צריך ללכת בדרך החוכמה, עבודת השם, ואם אדם בוחר בכל דרכיו, אז יש לו סייעתא דשמיא, ואם חלילה, הוא בוחר דרכים נלוזות, אז מהרת השם בבית רשע. והצדיק יבורך, ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן, מידה כנגד מידה. כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון. ראינו את הדברים על דרך הפשט, פרשני התנ"ך מעריכים בעניין, ורצינו להיכנס למדרש. המדרש, כאשר הוא אומר, אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו, על מי הוא מדבר, במי הוא עוסק? בעשיו הרשע. איש כמה דתימה ואי עשיו איש יודע ציד. עשיו זה אותו האיש שיודע ציד. חמאס כמה דתימה מחמאס אחיך יעקב. מאיפה אני יודע שעשיו היה איש חמאס? כתוב מחמאס אחיך יעקב. ומה שנאמר על תקנה, לפי שהיה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל שיהיו משועבדים תחת ארם. ארם זו אדום. אדום זו מלכות עשיו. ויהיו דחוקים ולחוצים ביניהם ועתידין ישראל להתרעם על זאת. כשם שאמר מלאכי, אמרתם שב עבוד אלוקים, מבצע כי שמרנו משמרתו. סתם אנחנו נביא את ריבונו של העולם. תראו, הנה הרשעים מצליחים ואנחנו מפסידים. ועתה אנחנו מאשרים זידים. גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. תראו, הנה הרשעים הולך להם. לפיכך אמר רוח הקודש על ידי שלמה, אל תקנה באיש חמאס, אל תקנה בשלום עשיו הרשע. אומרת, צריך להבין שחלק מיותנו אנשים מאמינים, אחד מיסודות האמונה להבין, שההתבוננות הרגעית, המקומית, השטחית, היא בעצם לא סוד העניין. בעצם לא השורש, זה רק משהו רגעי. אם אנחנו יודעים שהבן אדם עכשיו יש לו הצלחה, אבל לא תוטוט הוא הולך ליפול, לא שייך לקנא בו. ההפך, כשאדם יודע שכל הגדלות של אותו אדם שהוא מקנא בו אתה, עתידה ליפול ולהתמסמס, מה יהיה? הוא לא רק שלא מקנא בו, אלא כבר עכשיו הוא אומר, וואלה, רחמנות, תראה מה הוא הולך להפסיד. אני אמר את זה באופן הכי קיצוני שיכול להיות. אם חלילה וחס, אדם אין לו ילדים, זה דבר נורא ואיום. אבל אם יש לו הרבה ילדים, ובסופו של דבר הוא עתיד לאבד את כולם. זה עוד משבר הרבה יותר גדול, נכון? ודאי שאפשר לבוא ולהגיד שאנחנו לא מקנאים בו כלל. כאשר אדם יודע שהסוף של כל הכבוד, של אדום, של ארם, של עשיו, שכל הגבהות שלו עתידה להתמסמס, ליפול, להתרסק, שייך לקנא בו? לא. כיוון שאנחנו יודעים את הרשעה שלו, אז גם לא שייך כל כך לרחם עליו. אנחנו יודעים שזה בעצם מגיע לו. אנחנו יודעים את רשעת אדום. אולי בדור שלנו יודעים את רשעת אדום יותר מהדורות הקודמים. ואל תבחר בכל דרכיו שלא תעשה כמעשיו. שזה השלב השני. אם אדם מקנא, מה קורה לאדם שהוא מקנא? אדם שהוא מקנא בחברו, ובדרך כלל קנאה, כשהיא מתייחסת לבית שלילי, שלא כמו שרואים ברחל, שקנאה באחותה, במעשים טובים של לאה, אבל קנאה במישור השלילי, שבדרך כלל קנאה זה משמעות שלילית, חוץ מקנאה לשם השם, אז התוצאה שלה זה התחברות למעשים השליליים. שאדם יעשה כל מה שבידו, כך כותב רבנו בחיי, ועוד פרשנים, שאדם יעשה כל מה שלאל ידו כדי להשיג את אותו דבר שיש לאדם שהוא מקנה בו. אם לאדם יש אוטו יפה, והאדם מקנה, אז הוא יעשה כמעט כל דבר אפשרי כדי להשיג את אותו רכב שיש לחבר שלו. זה טבע האדם, זה טבע הקנאה. הקנאה מובילה לצורך נפשי עצום להשיג את אותו מבוקש, את אותו דבר שאני מקנה בחבר בגלל שאין לי את אותו, בגלל שלא יש ולי אין. ובדרך כלל בדברים חומריים. והתוצאה היא שלא תעשו כמעשיו. דרך אגב, אנחנו נראה את זה, בעזרת השם גם נדבר על זה בהמשך, כשמדברים על עבודת המידות, מידת הקנאה היא המובילה המרכזית למידת הכבוד. ודאי שגם יש קשר בין גאווה לכבוד. אבל הקנאה היא מאוד קשורה למידת הכבוד. מה ההיגיון שבדבר? כי אדם הרי נוטה, כאשר הוא מבין שאיזשהו עושר, איזשהו מציאות גשמית שיש לאדם חסרה לו, כי הוא מבין שאותה מציאות גשמית מחשיבה את האדם השני, נותנת ערך, הוא נוטה למדוד את האדם, האם הוא טוב, האם הוא רע, האם הוא מצליח או לא מצליח, בדרך של מה? בדרך של הנאה גשמית. ולכן הוא מקנה בו. למה הוא מקנה בו? כי הוא מרגיש שהוא יותר חשוב, שיש לו יותר משמעות. למה? כאילו יש מכונית חדשה. יש לו, מה זה בית יפה? עם סלון מאוד מאוד מפואר, והנברשות בכלל מרשימות ביותר. ואז מה קורה לו? הוא מרגיש שהוא חסר. ובעצם מה השורש של הכל? כבוד. הקנאה יוצרת רצון של האדם לכבוד, לרדיפת כבוד, והכבוד מפיל את האדם, מרסק אותו. למה? מה בסופו של דבר קורה? הביטו לאחרית הדבר, שהנה היום בא, שיתאב האלוקים כל מי שהוא מליז במצוות. נלוז, כמו שהזכיר הפסוק. הדו דכתיב, כי תאוות השם נלוז, כמו שראינו בפסוקינו. וכן הוא אומר, מי שהולך בדרכים רעות, וכן הוא אומר, איש דמים ומרמה יתאב השם. אבל מי שמיישר אוחותיו לפניו, הוא יהיה מאנשי סודו. עד הוא דכתיב את ישרים סודו, וכן הוא אומר, כעת יאמר לי עקב, ואומר סוד השם לרעב. ואומר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. עדיין, ולא התעכבנו על זה פעם קודמת, יכול השואל לבוא ולשאול, בסדר, אז אני מבין שבסופו של דבר, במציאות העתידית, אדום עתידה להתרסק. אדום עתידה לנבול, לא יהיה לה קיום, ההפך, כל הכבוד הגדול שיש לאדום עתיד להיות בושה וחרפה וקלון, כמו שנראה בהמשך. וישראל שהיום נמצאים במצב שהם רדופים וסובלים סבל גדול מאוד, הם עתידים להיות בהופעה שלמה של מלכות, של שלטון, כל העמים ילכו ויראו את הופעת השם דרך עם ישראל. אבל מה זה עוזר לי כאדם פרטי שנמצא עכשיו, בוא נאמר, בגרמניה, צרפת וכולי, בתוך מציאות של אנטישמיות, וחיי אינם חיים, ואני סובל ורואה את כל הגויים הלא מוסריים, המקולקלים, את כל מלכות אדום, שהיא נמצאת בשיא פערה והדרה. מה זה עוזר לי? מה זה נותן לי? אלא זה הנקודה של סודו. כשאדם יודע, כשאדם חי ברמה אמונית כזאת, שהוא יודע לא רק לגבי מה שיהיה בעתיד, אלא הוא יודע ממש עכשיו, את סוף הסיפור. אז מישהו שהוא נמצא באיזשהו מצב, ואפילו אם הוא סובל מאוד, אם הוא יודע מה יהיה בסוף, הוא מכיר את סוף הסיפור, אז הוא יכול כבר בשלב, אפילו הכי קשה, הכי נמוך, כבר לחייך. זה הסוד. כשרואים אנשים לכאורה מתפארים, מתרברבים, אם מישהו יודע שהם עתידים פתאום ליפול ולהיות חסרי כל, אז לא רק שהוא, הסבל שלו כבר מקבל משמעות אחרת, אלא הוא יכול אפילו לחייך. הוא יכול אפילו לחייך. וזה הסוד שאנחנו למעשה מצטרפים לריבונו של עולם. יודעים שבעצם מה שאנחנו רואים פה כלפי חוץ, זה רק הפרומו של ההצגה, של הספר. זה רק איזשהו שלב אמצעי, שהוא שלב שלפעמים הוא מאוד מאוד כואב, אבל אנחנו יודעים מה יהיה הסוף. ואז כל ההתבוננות, כל המבט שלנו הוא מבט אחר. זה לא פשוט לחיות ברמה הזאת. זה ישרים. מי שמסוגל לראות את תופעת השם במציאות הנוכחית, גם במציאות קשה מאוד, יכול לראות את תופעת השם, זה כבר מעלה גדולה מאוד. זה העניין של ישרים סודו. שאנחנו יודעים שבעזרת השם, המציאות עתידה להתהפך. עם ישראל, הצדיקים, עתידים להיות למעלה, ואדום והרשעים עתידים להיות למטה. מהרת השם בבית רשע זה עשיו, כמה דתאימה, רששנו נשוב ונבנה חורבות, כה אמר השם צבאות, הם יבנו ואני ארוס. ונבנה צדיקים יברך, אלו ישראל שכתוב בהם, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, לעולם ירשו ארץ. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו, יגדל השם. אנחנו יודעת השם, כולנו נראה. תופעת השם. והמהרה תהיה בבית רשע. זה עשיו. יכול להיות שעכשיו יש לנו משמעות נוספת למושג של בית ונווה. אמרנו מהרת השם בבית רשע. לכאורה בית. בית זה אישו הופעה. בית, דבר גלוי, כולם רואים את הבית. נווה זה מקום יותר צנוע. לכאורה פחות גלוי, פחות מפואר. מהרת השם בבית רשע זה עשיו, מדתימה רששנו נשוב ונבנה חורבות. זאת אומרת, הבית של עשיו, אותו דבר שנראה לנו יציב, שנראה לנו תמידי, שהיסוד שלו הצד החיצוני, היסוד שלו זה כמו שראינו, קנאה, כי יש פה אישהו הופעה חומרית גדולה מאוד, לכן שייך פה גם קנאה. אבל מה יש שם? חורבה. הם יבנו, ואני ארוס. ונווה צדיקים יברך, אבל אותו דבר שבצד החיצוני לא נראה כל כך מפואר. נווה. דבר יותר מצומצם, כמו שראינו במלבים, שלא מנקר עיניים. אבל בעצם הנווה הזה, יש בו תוכן, יש בו שלמות, ברמות שגבוהות לאין שיעור, מאשר מה שיכול הרשע בכלל לא על דעתו. אלו ישראל שכתוב בהם, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל השם. עכשיו גם המשמעות של לעולם ירשו ארץ, מובנת יותר. מה פירוש לעולם ירשו ארץ? שזה לא רק בנקודת המקום והזמן הזה, אלא לעולם. שאם מסתכל על העולם, על המציאות, כמציאות שלמה, לא כמציאות ממוקדת, שם באמת יש את ירושת הארץ, ועיניכם תראינה. אבל אם מסתכלים ברמה המצומצמת הקטנה, אז יש פה קושיות גדולות מאוד. אם ללצים אלו הרמים, שנקראו ליצים, שנאמר, זר יהיר לת שמו, והם נקראו זעידים, כמו דתימה, אנחנו מאשרים זעידים. ומניין שבארמים הכתוב מדבר, שכן כתוב, גם לבנו עושי רעה, רשעה, אלו הרמיים, כמה דתימה, וקראו להם גבול רשעה. והם מתלוצצים בכל יום על ישראל. הוא יליץ, שעתיד הקדוש ברוך הוא למדוד להם כמידתם. כמה דתימה באשר עשית כאן יעשה לך, מולך ישוב בראשך. טוב, עד עכשיו ראינו את ישראל, שישראל עתידים להתקנא באדום. אבל זה לא רק שישראל עתידים להתקנא באדום. מה עושים אדום? אדום יושבים ומתבטחים ומתלוצצים, מספרים בדיחות על עם ישראל, שנמצאים בשפע למדרגה. מי שרוצה יכול לעיין בפרק, במדרש איכה. יש שם תיאורים איך היו מתלוצצים בחורבן. בחורבן, חורבן פשוט בית שני, איך היו מתלוצצים בעם ישראל. על המעשרות שלהם ועל השבת שלהם. היו הופכים את ישראל ללעג. כשישראל, כל מי שהוריו הגיעו, אני לא יודע, מאירופה ודאי, היו מכנים את עם ישראל בשם זיד. זידים, היה כינוי לעג. למרות שגם מחוץ לארץ, עם ישראל תמיד כשמן הצף על גבי כל המשקים, ככה עם ישראל תמיד בולט מעל כל האומות. אבל זה לא שינה. לא מזמן שמעתי שהיה איזה סקר בינלאומי, יגידו שעם ישראל הוא עם הכי שנו. העם הכי שנו. מכל העמים. כן, באמת. לא מספיק אומנים כנראה. הרי זה הפך כל דבר. הפך ההיגיון, הפך השכל, הפך האמת. אבל, ככה זה. נוהגים לספר בדיחות על עם ישראל, עלילות על עם ישראל. וזה בעיקר אדום. אדום באים ומדברים, בונים, עושי רשעה, גבול רשעה, מתלוצצים, אבל ההתלוצצות הזאת כבר דיברנו שהנושא הזה של עץ מהו? שאין בליצנות כלום. זה דיבורים באלמה, דיבורים חסרי משמעות. ואותה התלוצצות שיש בעם ישראל, אותו רצון להזיק, להרע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישיב להם כגמולם. ישיב להם כגמולם, לאותה אדום. הדברים אקטואליים. גם היום אנחנו רואים את רישת אומות העולם. ויכולים לחוש, רגע, אנחנו נרדפים, כמה אנחנו מסכנים. אולי אנחנו צריכים באמת לשמוע את כל מה שאומות העולם אומרים, כיוון שיש לחצים והם מצליחים. אנחנו תלויים בהם אולי, חלילה. יכולה לעלות על דעתנו. אבל אפשר להסתכל על זה הפוך. אפשר לראות, רגע, יש רישת אומות העולם, אז ככל שהרישה יותר גדולה, הרי הקדוש ברוך הוא ימדוד להם מידה כנגד מידה, נכון? אז כמה שהרישה יותר גדולה, גם העונש שלהם יהיה יותר גדול. אם רואים שהם שונאים את ישראל קצת, אז העונש יהיה קטן. מה יהיה עם כל מה שהם, כל הצרות שמסו להם ישראל, כל ההיסטוריה, כל התקופות, כל הדורות? דווקא כשרואים את רישת אומות העולם, יש צעד שאפשר לחייך קצת, להגיד, או, ברוך השם, הנה, עכשיו רואים את הרישה באופן כזה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן להם כפל כפליים, יעניש אותם מידה כנגד מידה, כמו שהם חושבים, כמו המחשבות שלהם כבר, אני לא מדבר על המעשים שלהם, אבל כמו המחשבות שלהם, הקדוש ברוך הוא ישיב להם כגמולם, ייתן להם בראשם. כך צריך לראות את הדברים. אני לא בא ואומר, אם לא, אם מתנהגים יפה לעם ישראל, זה גם טוב, אני לא, אז מתנהגים טוב, אבל אם רואים רשעה, צריך לדעת, שזה חלק מהסוד שיש לנו עם ריבונו של עולם, שהם יקבלו את זה בראש. יקבלו את זה בראש, זה מה שכתוב. כאשר עשית כאן יעשה לך, ומולך ישוב בראשך. זה המדרש. זה מה שיקרה לאדום. ולענבים ייתן חן, אלו ישראל, שהם עניים ביניהם, ומהלכים בענבה בתוכם, וסובלים עולם עליהם, כדי לקדש שמו שהקדוש ברוך הוא, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחון עליהם, לעשות דין בהם, כמה דתימה, ולכן יחכה השם לחנונכם, ואומר, ויאספו ענבים בהשם שמחה, ואומר, ויאספו ענבים בהשם שמחה, אם בציון ישוב ישב בירושלים בכל לא תבכה. ישב בירושלים בכל לא תבכה. כבוד חכמים ינחלו אלו ישראל שנקראים חכמים בעת שהם עושים את התורה ואת המצוות, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם. ולפי שישראל משמרים את התורה ביניהם, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחילם כיסא כבוד. כמה דתימה וכיסא כבוד ינחילם, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר כבוד. כמה דתימה וכיסא כבוד ינחילם, כן, להחזיר לישראל המלכות. כמה דתימה ומלכותה ושלטנה וריבותה דה מלכותה תחות כל שמי. זה בדניאל. זאת אומרת, וזה דבר מעניין, כשאנחנו מדברים על ישראל, אלו ישראל שהם עניים ביניהם ומהלכים בענווה בתוכם וסובלים עולם עליהם. בניגוד לאומות העולם שכל עניינם כמו שראינו זה פאר, זה הבית, זה הצדדים החיצוניים, ישראל הם בכלל לא במגרש הזה. הם לא משחקים במשחק הזה של אומות העולם. הם עניים ביניהם ומהלכים בענווה בתוכם. כל היסוד שישראל הוא לא כלפי חוץ, הוא לא בהופעה חיצונית כמו עשיו שהמוסר שלו חיצוני וכל חייו חיצוניים. עם ישראל הכל נמצא בתוכיותו, בפנימיותו, וזה עניין הענווה. האדם קודם כל הוא ענב, הוא ענב בתוכו ביחס לעצמו, הוא לא יהיר. והם חיים בצניעות. עניים. אין להם את אותו פער שיש לאומות העולם. וסובלים עולם עליהם. ולא רק זה שהם ענבים וכולי, אלא כל העולם למעשה מענה אותם, משפיל אותם, פוגע בהם. ולמה הם עושים את כל זה? לקדש שם שמיים. קדש שם שמיים. ואף אחד לא חייב להיות יהודי, לכאורה בחיים, הוא חייב להיות יהודי בצד הזה שהוא נולד כיהודי. אבל הוא לא חייב להיות יהודי מבחינת חייו, מבחינת דרך חייו. וזה העניין שסובלים עולם עליהם כדי לקדש משה הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת קדש משה הקדוש ברוך הוא? אז הפשט הפשוט, שקידוש שם שמיים, זה שעכשיו, בתוך כל הסבל הזה, אני מקדש שם שמיים. ודאי שיש בזה קידוש שם שמיים. אבל זה לא הקידוש שם שמיים השלם. מה פירוש הקידוש שם שמיים? שעתיד הקדוש ברוך הוא לחון עליהם ולעשות דין בהם. איפה יהיה בסופו של דבר קידוש השם? שיעשה מכוח הענווה ומכוח העניות שלהם ומכוח הצרות שלהם. איפה יהיה קידוש שם שמיים? לעתיד לבוא. כאשר תחזור מלכות לישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא יופיע בהר קודשו בבית המקדש, בארץ ישראל, הופעה שלמה, אז יהיה קידוש שם שמיים. אז יהיה הקידוש שם שמיים השלם. וזה שיושבים יהודים בגלות, באלפיים שנות גלות, וסובלים ולומדים תורה, ומתנהגים אחד עם השני כמו שצריך בתוכם, בסוד, בפנימיות, זה בסופו של דבר מתוך הציפייה לגאולה. מתוך הציפייה להופעת שם שמיים באופן שלם. אין בעצם חיים בגלות. חיים בגלות זה לא חיים שלמים. אלא לא אומר שפה יש קידוש שם שמיים, המדרש. ודאי שגם בנקודת המקום והזמן יש קידוש שם שמיים. אבל זה כאין וכאפס לעומת קידוש שם שמיים שיהיה מתי? לעתיד לבוא. ממש דברים מפורשים במדרש. כמה דתימה ולכן יחכה השם לחננכם ואומר... ויספו ענבים בהשם שמחה, ואומר כי אם בציון ישב בירושלים בכל לא תבכה. כבוד חכמים ינחלו אל ישראל, שהם יקרו חכמים, בית שיושים את התורה ואת המצוות, שנאמר שמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם. זה כאשר באמת עם ישראל מקיים תורה ומצוות. ולפי שישראל משמרים את התורה ביניהם, כמו שהדגשנו, הדגש היא קודם כל עבודה פנימית של האדם ביחס לעצמו, של האדם ביחס לביתו, ביחס לעמו, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחילם כיסא כבוד. כמה דתימה וכיסא כבוד ינחילם שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לישראל המלכות, שאז יהיה קידוש שם שמיים שלם. כל העמים יראו איך פה יש מציאות של מלכות שכל כולה יונקת מהופעת השם, מהשראת שכינה, מעבודת בית המקדש. זה מציאות של מלכות שלמה. כמה דתימה ומלכות הדה שלטנה וריבות הדה מלכות התחות כל שמיה. זה יהיה מלכות השם, מלכות שמיים. זה העניין שיהיה בעזרת השם בעם ישראל. זה הסוד. זה הסוד שבשבילו עם ישראל שווה לו גם מסבול עול גלויות, עניות, כל מה שיש כאומה, לא כאדם פרטי אגויסטי, אלא כאומה. וכסילין מרים קלון אלו ארמיים. כמה דתימה ויבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. ואומר, אין עוד חוכמה בתימן, עבדה יצאה מבנים נשרחה חוכמתם. מה אומרים קלון? שהם ירימו חלקם בקלון, שסופם ילכו לאש. איך יגמר עשיו? מה יהיה הסוף של עשיו? הסוף שלו יהיה באש. וכל הערמה, כל ההגבעה של אדום, זה רק בסופו של דבר בשביל שיהיה הרבה מה להבעיר. אנחנו כבר ראינו שיכולים להיות מציאות שאפילו מגדלים גדולים מאוד, שיכולים תוך זמן קצר מאוד להתמסמס. זה רק לכאורה פרומו. אנחנו לא יודעים בדיוק את החשבונות האלוקיים, איך הדברים יופיעו. אבל אנחנו רואים שפעמים יכולים להיות דברים שקשה מאוד להעריך אותם. קשה מאוד בכלל לשער. ואין קלון אל השריפה. ביטוי של קלון זה כמו קלוי. קלון זה משורש קלוי, שזו שריפה. כמה דתימה אשר קלה מלך בבל באש. ואומר אביו קלוי באש. לכן הוא אומר, ובית יוסף לאהבה. איפה כתוב פה קלון? לא כתוב קלון. כתוב בית יוסף לאהבה. אלא אותו קלון שהנחלו אדום, אותו קלון, זה גם מתאים. זה גם מתאים שהם ינחלו את אותו קלון. למה זה מתאים? כי זה הכוח של יוסף. כאשר יחזור השלטון, משיח בן יוסף, הופעת הגאולה, אז אומות העולם התחילו לשלם את המחיר. מידה כנגד מידה. הוא אומר, חזה אבית עד דיקטלת חיותה, ועובד גשמה ויאבת ליקדת עשה. ואבי כסילים רים קלון, הביטוי בדניאל זה כנגד המלכות הרביעית, שהמלכות, הרי יש לנו ארבע מלכויות, מלכות בבל, מיוחד נצר, יש לנו מלכות פרס מדי, מלכות יוון, והמלכות הרביעית שהיא קשה מכולם, שתהיה עד אחרית הימים, זו מלכות אדום, שהיא כוללת בתוכה את מכלול הצדדים שיש גם במלכויות שקדמו לה. והפסוק בדניאל באמת מדבר על זה, שהעתידים, עתידה אותה מלכות רביעית, אותה חיה רביעית, להישרף. הווה וכסילים מרים קלון. דבר אחר, אל תקנה באיש חמאס. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על לא לקנות באיש חמאס. מי זה? עשיו הרשע, העריך המדרש להסביר לנו קצת סודות פנימיים של עם ישראל, עם ריבונו של עולם, ביחס לאדום, ביחס למחשבה שלנו, שאולי אנחנו צריכים לקנא באיש חמאס, שהוא מצליח, והתשובה היא, לא כדאי לקנא. בכלל, אין טעם, כי אתה מקנא במד אדם שעתיד להישרף, באומות שעתידות להישרף, שכל כבודם זה רק חומר בערה, רק חומר בערה לשריפה. ולכן אין פה בכלל מקום לקנאה, ההפך. עכשיו, ממשיך המדרש לדבר על ההסבר של דבר אחר, מה פירוש אל תקנה באיש חמאס. הוא אומר כך, אל תקנה באיש חמאס מדבר בנואף, בעת שהוא שוכב עם אשת חברו, והיא מתעברת. באופן פשוט, מה המשמעות העניין של חמאס? שהוא חומס את רעו, שהוא לוקח לכאורה דבר שאינו שייך לו, יש את חברו. אנחנו גם למדנו מסכת קידושין, לכאורה האישה נקנית, נכון? יש פה צעד קנייני, נכון? ככה היינו מבינים שזה הכוונה איש חמאס, אותו אדם שחומס את אשת חברו, ולכן מדובר בנואף. אבל המדרש לא מסביר כך. המדרש מסביר מה פירוש איש חמאס במשמעות אחרת. ממון הוא גוזל מבני בעל האישה, ונותן לממזר. לפי שבעלה חושב בו שהוא בנו, ואינו בנו, הוא מנחילו עם בניו, ועל דבר זה נקרא הנואף איש חמאס. מה הפירוש איש חמאס? בפשטות מבין המדרש שהמושג של חמסנות שייך דווקא בממון. גם אם באישה שייך מושג של קניין, קשה מאוד לדבר על אישה במשמעות של ממון. אישה היא לא ממון, אישה היא אישה. גם אם בדרך לקדש אישה זה בדרך של קניין, אין המשמעות שאישה היא ממונו של אדם. נכון? צריך להבין בכלל אם יש פה קניין חיובי, ומה יש פה קניין? זה דיונים באחרונים, אור שמח, הנציב, זה עניינים בפני עצמם. אבל המשמעות שיש חמאס, זהו ממון. ממון. ואיך מתבצע אותה לקיחה, כאשר אדם מזנה עם אשת חברו, נולד לבן, והבן גדל על ברכיו של בעלה הראשון. שהרי הוא לא יודע שהיא זינתה. וגם יודע, אינו יודע אם הוא בנו או לא בנו. ואז לאחר שהוא נפטר, את מי הוא גוזל? את הבנים הביולוגיים של אותו אבא, שהיה מגיע להם כל ירושת אביהם, ומי יורש יחד איתם? אותו בן, אותו ממזר, אותו בן אדם אחר. ממש כמו קוקיה שמטילה את ביציה בקינים של ציפורים אחרות. חומסת בכחש. אז זה דבר מעניין. זאת אומרת, בהתחלה חשבנו שנואף, את מי הוא גוזל? את הבעל הראשון, שזו אשתו. עכשיו יוצא שהוא לא גוזל את הבעל, אלא את מי הוא גוזל בכלל? גם לא את ממון הבעל, אלא את הממון של מי? של היורשים, נכון? של היורשים. מהו אל תקנה? שכל מי שרואה לנואף שהוא עושה את אהבות ליבו עם אשת חברו, והיא עם אכילתו ומשקתו, אל יקנה בשלוותו, ואל יבחר בכל דרכיו. אופן פשוט, אדם יכול להגיד, עושה מה שהוא רוצה, אין לו בעיות, איזו שלווה. למה? כי הנואף נקרא תועבה. תועבה. בר קפרא מסביר מה זה תועבה, במסכת נדרים, תועה אתה בא. זה לא אשתך, זה טעות. נקרא תועבה. שש הן השנא השם, ושבע תועבת נפשו. הוא משולח מדנים בין אחים, היא מן התועבות. תועבות זה מהדברים החמורים שהקדוש ברוך הוא שונא. משולח מדנים בין אחים, אלו מהתועבות. זה הנואף שמשולח מדנים בין איש לאשתו. כמה דתימה ויעביר עליו רוח קנאה. מה העניין? הוא מסכסך. הוא למעשה יוצר קנאה בין איש לאשתו, מסכסך בין בני זוג. ואיך אני יודע שזה יוצר סכסוך? כי עוברת עליו רוח קנאה. על הבעל שמקנה לאשתו, הוא משקה אותה את אותם מים המרים והמערערים. זו אותו רוח קנאה. לכך נאמר כי תועבת השם נלוז, זה הנואף, שכתוב בו, ונלוזים במעגלותם. זה אותו נואף. ואת ישרים סודו, זה שרואה מעשיו, מנוזר עצמו מן היין, כדי ליישר אורחותיו. עכשיו, נכנס לעניין של הנזירות. מה קורה? יש פה דבר מעניין. האדם שנואף, מישהו רואה ואומר, וואי, בסך הכל, חיים טובים, בלי מחויבות, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא יכול על פניו לקנה באותה מציאות חומרית שיש לחברו. עושה מה שהוא רוצה. אתה מבין שיש פה אישהו קלקול. לכן הוא לא מקנה במוסר של החבר, אלא במה הוא מקנה? הוא מקנה בשלווה של החבר. בשלווה. וזה שהוא חי בלי חשבונות. אם הקדוש ברוך הוא שונא את אותו בן אדם, אין פה שלווה. האדם שכל עניינו זה לחמוס, זה לקחת ממי שלא מגיע, ואולי המשמעות, וזה גם המשמעות של החמאס במשמעות הממונית, שהקלקול הוא לא קלקול רק עכשיו בין איש לאשתו, אלא זה קלקול בין איש לאשתו, וזה בעצם חמסנות לקיחת ממון של מי? של הבנים. זה קלקול לדורות. יש פה איזשהו עיוות. אז מי שרואה את זה, יכול להגיד, טוב, אני לא כזה. זה לא נוגע אליי. אבל מי שבאמת מתבונן במה שקורה, ומבין שאין דבר כזה לא נוגע אליי, אלא יש קלקול כזה, פירושו של דבר, שיש פה איזשהו חיסרון גדול מאוד בעולם. חיסרון במישור של מדנים בין איש לאשתו. חיסרון במשמעות הזאת שיש פה גזל. מה התוצאה? נוזר עצמו מן היין, כדי ליישר אורחותיו. מה זה קשור ליין? מה זה קשור ליין? אדם הולך אחרי תאוות ליבו, בהכרח זה דווקא יין. ממשיך המדרש ואומר, כמה דתימה, המיישרים אורחותם, מהו סודו שהקדוש ברוך הוא מלמדו, איך ינצל ממנה. כמה דתימה, בתר חוכמה הוא איתיך, היין הולך חשבונו, עין, שבעים, והסוד עין שבעים. הוא נוזר עצמו מן היין, העולה מניינו עין שבעים, זוכה לסוד החוכמה שהוא עולה עין. נכנס יין, יצא סוד. אם אדם רואה את היין, שהיין הוא זה שגורם לקלקול, כשאדם מאבד שליטה, כשאדם משתקר, זה גורם שהוא הולך אחרי תאוות ליבו. זה גורם לזימה, גורם למעשה לתועבה. אז כשאדם רואה את זה, הוא רואה את היין שזה 70 בצד החיצוני. מבחינה של 70 אומות. אולי זה קשור למה שראינו באדום, שהם הולכים ומתקלים לעתיד לבוא. מה הוא עושה? הוא גם מתחבר ל-70, לסוד, לתיקון. כשיש קלקול במציאות, צריך דווקא לעסוק בתיקון המציאות. כנגד היין שהוא יוצר את הקלקול, שרואים שבנות לוט כאשר הם רצו לזנות מאביהם, מה הם עשו? ישקו אותו? יין. זה היין הוא יכול ליצור קלקולים גדולים. יצא יין, נכנס סוד. אבא ואת ישרים סודו. פשט נפלא. מה פירוש? יצא יין, נכנס סוד. כאשר אדם מזיר את עצמו מן היין, כאשר הוא מתרחק מכל הקלקולים. דור המבול, ראינו שיש שם גזל ועריות, רואים שהדברים קשורים. כשיש עריות, אז גם יש גזל. גוזל את הבנים. דברים קשורים. כאשר אדם רואה את הקלקול הזה בסוד, ב-70, בהופעת השם, שזה סודו של השם, דווקא הוא מתקן את עניין ה-70. ואז הוא זוכה לחוכמה. ישרים סודו. מהרת השם בבית רשע זה הנואף. מהי המהרה? שמים המרים המערערים בודקים אותו. כשם שבודקים אותה. אהבה היא מהרת השם. מה זה מהרת השם בבית רשע? שהמים, הרי אנחנו יודעים שביתרת צבא וירחה נושרת של אותה אישה, של אותה סוטה, שזינתה. אבל זה לא קורה רק לאותה סוטה. אלא למי זה קורה גם כן? לנואף. כמה דתם הייתן השם אותך לעלה. שאתה בעצמך תהיה כללה. שכולם יסתכלו ויראו איך אותו אדם חלים עליו אותם קלקולים. ונווה צדיקים יברך, זה נזיר ונזירה. אבל מי שנוזר את עצמו, שאם נזרו מן היין להישמר מן העבירה, זוכים לברכה. ואדם שדווקא נשמר מהיין זוכה לברכה. לכך שמח אחר פרשת נזיר, פרשת ברכת כהנים, שהוא זוכה לקבל הברכות של ברכת כהנים. אבי ונווה צדיקים יברך. כמה דתימה יברכה השם ישמרך. זאת אומרת, הנקודה היא, רואים בשני הדוגמאות, שתי הדוגמאות, שנותן המדרש לא לקנות באנשי חמאס, אחד עשיו הרשע והשני הנואף, שזה לא מספיק לכאורה להגיד, טוב, אני לא הוא. אלא צריך מיצוי של תיקון, כנגד החיצוניות של אדום, כנגד הקלקול של אדום, באה מה? הענווה, החוכמה, התורה, הפנימיות של עם ישראל. כנגד הנואף והנואפת, זה לא שאני מתעלם, טוב, אני לא שם. אלא אני מזהיר את עצמי מן היין, אני יוצר, כשיש קלקול בעולם, צריך דווקא ליצור תיקון. כאשר כוח אדום הוא חזק, צריך לחזק יותר את הפנימיות של בעם ישראל. כאשר רואים שיש כוח תאוותני גדול מאוד בעולם, צריך לחזק את כוח הפרישות. לא מספיק רק להישאר כמו לראות המצב כמו שהוא, אלא לחזק את כוח הפרישות. מידה כנגד מידה. כאשר רואים קלקול, צריך ליצור תיקון. וזה סוד השם. זה לראות את הופעת השם, להבין שהתיקון הזה, שמה שאנחנו מתקנים במציאות, זה מה שבסופו של דבר מוביל לקידוש השם גדול. בעצם אדם אומר לעצמו, בסדר, הייתי פה נועם. מה תיקנתי? מה תיקנתי? אני בכל מקרה הייתי בסדר. מה תיקנתי? אלא זה התיקון. כאשר רואים מציאות של חיסרון בצניעות, צריך לחזק את הצניעות. כאשר אדם הולך אחרי תאוות ליבו, בחורה נוח לו, כל טוב. אל תקנה, לא לקנה. נפגשים עם הופעות חיים כאלה, לא לקנה. בכלל. ואז זוכים לברכה, ברכת כהנים. ונווה צדיקים יברך כמו דתימה, יברכך השם וישמרך. אם לעצים זה הנואף, התואב היין, שנקרא לץ. תואב היין. הוא תואב הזה שהוא הולך אל היין. זה הטעות הראשונה. והטעות השנייה, שהוא תואב, כמו שאמרנו, זה תאווה, תואבה, תואב אתה בא. הוא תואב. הוא תואב בזה שהוא למעשה מתקשר לאישה שלא שייכת לו, שלא קשורה אליו. וזה נקרא לץ. כמו שהזכרנו שאיסב נקרא לץ, גם זה נקרא לץ. כמה דתאים הלץ היה נומס שחר. הלץ הוא מקושר ליין. הוא עושה, הולך לפי תאוות ליבו. הוא יליץ שהכל מתלוצצים על הנואף. שהוא לעלה ולשבועה לבחירי. מה קורה בסופו של דבר? שכאשר רואים את כל אותם דברים שקורים לנואף, כאשר מתברר מי הוא באמת, אז אותו אדם שלמעשה הוא הרגיש שהכל שייך לו, שהכל שלו, דווקא בו יליצו יצחקו עליו. ולענבים יתנכן אלו הנזירים שתופסים ענבה בעצמם שנוזרים מן היין. זאת אומרת, הנזירות זה קשור לעניין של הענבה. שאדם, מה פירוש ענב, הוא לא רואה את הכל כמגיע לו. הוא לא רואה שמגיע לו את אותם צדדים חיצוניים של המציאות. אלא הוא ענב, מסתפק במה שיש בו, שמח במה שיש בו. תופסים ענבה בעצמם שגוזרים מן היין, ומגדלים פרה כדי לענות עצמם ולשמר מן העבירה. כאשר אדם מגדל פרה שיער ראשו, אז למעשה פוגם במראה שלו. פחות נראה אדם שנמשכים אליו. תוצאה מזה, הוא יכול להישמר מן העבירה. הקדוש ברוך הוא נותן להם חן. לכאורה הייתי מצפה שאדם כזה לא יהיה בו חן. אבל דווקא אנשים כאלו, הקדוש ברוך הוא נותן להם חן. כמו שכתוב בברכת כהנים, ויחונקה. מה זה ויחונקה? שייתן לך חן. דווקא אותם ענבים, שהם לכאורה לא משקיעים בצד החיצוני שלהם, לא משקיעים בכל אותם גינונים חיצוניים, אלא הם סליחה, נוזרים מן היין, לא מסתובבים, לא כאלה עושים יותר רציניים לכאורה, פחות רעים להתרועע, מגדלים שיער, דווקא הם, הקדוש ברוך הוא ייתן להם חן. זה משמע גם שנזיר, אין הכוונה היא שהוא מגדל שיער, כמו שלפעמים, דרך הריקים, מגדל שיער במשמעות כזאת של להיראות נעים, או לנסות להידמות לנשים בהופעה חיצונית. ודאי, זה לא המשמעות. המשמעות, שמי שגדל שיער בגלל שבאמת לא אכפת לו מכלום. אדם יכול לגדל שיער כי הוא רוצה להיראות נאה. אדם יכול לגדל שיער בלבטא שלא אכפת לו מהצד החיצוני. והדברים ניכרים. כאשר אדם מסלסל בשיערו ומראה את השיער כדבר חשוב, אז זה באמת דבר שההפך, יכול למשוך לעבירה. אבל כאשר אדם מגדל את השיער במשמעות שאני לא מסתפר, זה לא שאני מגדל שיער, אני לא מסתפר. זה השאלה, איך אדם באמת פועל את אותה פעולה. אם אדם לא מסתפר, אז זה בחינה של נזירות. לא מסתפר כדי לעבוד ריבונו של עולם, כדי לא להיות משוקע בצדדים החיצוניים. אבל כאשר אדם מגדל בשביל להיות נאה, זה בדיוק הפך העניין. זה הקלקול בעצמו. כבוד חכמים נחלו לפי שהיו הנזירים יראים מן החטא, נקראו חכמים. מה הקשר? אדם שיש בו יראת חטא הוא חכם? מה זה קשור? כמו דכתיב, ראשית חוכמה יראת השם. ואומר, אין יראת השם היא חוכמה. אנשים לפעמים נוטים לייחס את החוכמה לאיזשהם פלפולים כאלה ואחרים. אבל החוכמה עניינה להוביל את האדם ליראת השם, כי זו חוכמה אמיתית. זו חוכמה שמקדמת את האדם באמת. יש חוכמה שהיא קשורה רק לרמת הידע. אדם מקבל עוד אינפורמציה, אדם מקבל עוד נתונים, אדם מנתח באופן זה ובאופן אחר, זו לא חוכמה. חוכמה עניינה להביא לתכלית טובה. לקרב את האדם אל בורו, אל ריבונו של עולם. זו תכלית החוכמה. זו עיקר עניין החוכמה. לכן, ראשית חוכמה, מה הבסיס של החוכמה? יראת השם. ואיך אדם קודם כל מגיע ליראת השם? הוא נבדל. הוא נבדל מאותם תאוות, מאותם צדדים שמושכים את האדם כלפי מטה. וההיבדלות הזאת, זו החוכמה, כי זה מה שמקדם את האדם. יכול להיות אדם שהוא יודע לחשוב מחשבות באוויר, לבנות בניינים גדולים מאוד באוויר, טילי טילים, כולם הוא חכם גדול מאוד. אבל בעצם מה הוא? בתחתית המדרגה. אדם שפחות שבפחותים. מספרים על אריסטו, שהוא היה אחד מגדולי הפילוסופים, שהוא היה כולו שקוע באבלי העולם הזה, כולו שקוע בתאוות. הוא מופיע בשם ישמואל, מופיע גם בספרים, גם בספרי חסידות וגם במקורות חיצוניים, שהוא היה אדם מקולקל, מקולקל מאוד, דווקא נמשך גם לענייני עריות. למרות שהוא היה חכם לכאורה, חכם מאוד, אפילו חכמי ישראל, התחשבו בדעתו בעניינים שונים. אבל כל חוכמתו אין לו שום משמעות. כי ראשית חוכמה יראת השם. והאדם, אותו אדם שמתקן את התאוות שלו, את הצדדים החיצוניים שלו, הוא חכם באמת. אז ראשית חוכמה יראת השם. זה הבסיס של כל חוכמה. אם היא מקדמת ומקדשת את האדם, נוחלים לו כבוד. שהקדוש ברוך הוא נשא פניו עליהם ומשיא להם שלום. שבעת שאדם יושב בשלום בביתו, הוא כבודו. אבל שאדם באמת, לכאורה, מתבטל, דבק בריבונו של עולם, לא מקנה, לא רוצה את מה שיש לחבר שלו, אלא מסתפק במה שיש לו, דווקא אז הוא זוכה לכבוד. בדיוק הפוך מהמחשבה שחשב אותו אדם שכינה בתחילה. לכן הוא אומר, יכבד ושב בביתך. שכן כתוב אחר פרשת נזיר ברכת כהנים, שכתוב וישם לך שלום. וכסילים מרים קלון, אלו הנואף והנואפת, והם נקראו כסילים. נואף מניין? מפתי אסור הנה, נואפת הכתיב אשת כסילות הומיה. מרים קלון, ופרה את ראש האישה. ואמר וצוותה ביתנה, יש לך קלון יותר מזה? הווה אם מרים קלון. לכך נאמר, פרשת ברכת כהנים אחר פרשת נזיר, שכל מי שנוזר עצמו מן העין לשם שמיים, זוכה לכל הברכות האמורות בברכת כהנים, ותישרים סודו. זה הסוד, הצד הפנימי, לא הצד החיצוני. והנואף והנואף והנואפת, לכאורה, הם חושבים שהכל מגיע להם, הם מכובדים, רואים לפעמים שכל מיני אנשי מעלה, אנשים שימצאים במשרות חשובות, דווקא הם מקולקלים בעניינים של צניות, כי הם מרגישים מכובדים, אז הכל מגיע להם, הכל שייך להם. אבל לפעמים גם שם רואים את המציאות הזאת של מרים קלון, שדווקא כאשר אדם נמצא, אבל לא מתכוון לאף אחד ספציפי, אני לא דן אף אחד, אבל המציאות הזאת שאדם שלא מספיק מתוקן בעניינים האלו, התוצאה היא שיש בו קלון, ודווקא אדם שהוא צנוע, שהוא מזיר עצמו מן היין, דווקא הוא מגיע לאותו תיקון. רוצה רגע אחד שנראה לגבי מידת הקנאה, פסקה חשובה בעין היה, פסקה גם עצמה, כדאי לראות את כולה, היא פסקה נפלאה כשלעצמה, אנחנו נתעכב רק על עניין מסוים. ואשר תכלית הפרט בחייו עיקרו הוא חיי הכלל, העיקר העניין של האדם זה לא שהוא חי לעצמו, אלא מה עיקר תכלית האדם? שהוא חלק מכלל, מכלל ישראל, מציבור. על כן אין מידת הקנאה עמוקה כל כך וחזקה ברוב כוחה. לכן מידת הקנאה היא לא מידה מאוד מאוד חזקה, זה לא כמו גאווה, זה לא כמו תאווה, זה מידה שהיא לא כל כך חזקה, למה? מפני שלא נחקקה לתכלית עצמית ומטרה נצחית. קנאה אין לה ערך עצמי גדול. כל מה שיש מקום למידת הקנאה, מהו? רק בנקודות זמן מאוד מאוד מסוימות. כי יסוד הקנאה בא מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר מעברי הכלל. אם אדם הוא חלק מהכלל, אז כמו שלא שייך שיד ימין תקנה ביד שמאל, כך לא שייך שאדם יקנה בחברו, כי הרי כולנו חלק מכלל אחד, חלק מאיזשהו מציאות משותפת. מה שייך מושג של קנאה כאשר אנחנו כלל? כל המושג של קנאה שייך רק במה? כאשר האדם הוא אדם פרטי. כי בהכירו עצמו בתור איבר מעברי הכלל, מיד ישכיל, כי בתור וביתרון, שירו עיניו בזולתו. הוא רואה הרבה דברים טובים בחבר שלו, למה? כי הוא מבין שהחבר שלו והוא, זה לא שני דברים שונים, זה אורגניזם אחד, זה מציאות אחת. גם לא ממנו תוצאות טובות, וגם לא בסופו של דבר יהיו תוצאות טובות ממה שיש לחבר שלו. כאשר, כפי אשר יעתה, לחלק מן הכלל להיות נהנה מהטוב הכללי. ואם היה הטוב הוא, הכללי נכחד, היה מתמעט גם לא חלק ממנו. ולכן אם יהיה פחות טוב בעולם, אז יהיה גם לא פחות טוב, כי הוא חלק מהכלל. בכלל ההשקפה הקרובה ברגש טבעי פנימי אל הכלל כולו, כי איש אחד שרק מקיבוץ כולם תצא תכלית החיים, תמעט את כוח הקינה. ולכן, כיוון שכוח הקינה הוא צריך כל הזמן להתמעט, למה הוא צריך להתמעט? כי בעצם הוא לא כוח שיש לו תכלית גדולה. כל הקינה קשורה רק לעובדה שהאדם עוד נמצא במדרגה נמוכה, במדרגה שהוא לא חלק מכלל שלם אלא אדם פרטי. כיוון שזה מה שגורם לאדם לקנה, לכן מידת הקנאה היא קנאה פחותה, מקומית. לכן אדם רואה פתאום את עשיו. אז עכשיו הוא מקנה. אבל תסתכל רגע על הכל. תבין שמידת הקנאה לא יישאר ממנה כלום. רב צדוק בפרי צדיק אומר שגם במידות הרעות יישאר משהו לעתיד לבוא. ממידת הקנאה לא יישאר כלום. כי כאשר חיים במציאות של כלל, לא שייך בכלל אפילו לא טיפה של קנאה. ולכן המידה הזאת היא מידה מצומצמת, שככל שאנחנו מתקרבים בעזרת השם לגולתנו השלמה, כך מידת הקנאה היא פחות ופחות תהיה דומיננטית, שנזכה במהרה בימינו.